תראי, יש מצווה בתורה לזכור את יציאת מצרים. כל יום. יש מצווה מיוחדת בליל הסדר גם לספר את זה. לספר ביציאת מצרים. יש הבדל בין ידיעת הפרטים של אירוע לבין הבנת המהות שלו. זאת אומרת, אפשר לדעת את כל הפרטים על אירוע מסוים בלי להבין כלום על המהות שלו. למשל, באים חייזרים מצלמים את כדור הארץ. הם צריכים למסור דין וחשבון, מה הם רואים. עכשיו הם רואים באיזשהו דשא, כולם עומדים מסביב לכמה אנשים שנמצאים במרכז, ואיש נותן לאישה טבעת ואומרים מזל טוב. עכשיו הם רואים את כל הפרטים, מדווחים. הוא נתן לטבעת, אנשים אמרו מזל טוב, הם רק לא יודעים דבר אחד, שזה היה חתונה. עכשיו הם הבינו מה הם ראו או לא. הם הבינו את כל הפרטים, אבל הם לא הבינו בכלל את המהות. אותו דבר, אפשר לדעת את כל הפרטים על יציאת מצרים, בלי להבין כלום על המהות של יציאת מצרים. כלומר, לחשוב שיציאת מצרים, שהייתה קבוצת אנשים, בני ישראל, הבנים של אברהם, יצחק ויעקב, שהיו משועבדים במצרים, ואז הפסיקו להיות משועבדים, יצאו למדבר. אם זה מה שאנחנו יודעים על יציאת מצרים, אנחנו לא יודעים כלום. כי זה לא יציאת מצרים, זה הפרטים הטכניים של יציאת מצרים. מה זה יציאת מצרים? כלומר, המהות של יציאת מצרים זה משהו אחר. המהות היא הערך הזה שעל שמו קוראים לחג בתפילה ובקידוש זמן חירותנו. להיות בני חורין, באמת. כי בזמן חירותנו אפשר לצאת לחירות. אז יש פה כמה הנחות יסוד. שיש כזה דבר חירות, שאפשר להגיע לשם, כלומר שאנחנו מסוגלים להיות בני חורין, ושזה קורה בליל הסדר. טוב, רק כדי להבין את המהות, אז צריך להגדיר את הגדרות היסוד של הנושא. צריך להבחין, קודם כל, בין גבולות לבין מגבלות. זה לא אותו דבר. בין גבולות לבין מגבלות. זה לא אותו דבר. רק הקדוש ברוך הוא אינסוף. אינסוף. אין לו גבולות. כל דבר שהוא לא הקדוש ברוך הוא, יש לו סוף. יש לו סוף. זאת אומרת, יש לו גבולות. הגבולות לא חוסמים את הדבר, אלא להפך, הם אלה שמאפשרים לו להיות. דבר שאין לו גבולות לא קיים. הגבולות הם אלה שמאפשרים מציאות. הוא לא אינסוף, הסוף שלו לא ידוע. כל דבר פיזי, הבריאה, באמת אם אותה בריאה ולא בורא. אז ברור, כל שמי חיה אותה כל הזמן, אז היא מתקשטת וקיימת, אבל ברור שיש לה סוף. היא מוגבלת במחשבת הבורא על הבריאה. מה שהבורא לא חושב עליה, אין בה. היא מוגבלת. רק המחשבה האלוקית היא אין סוף. הסוף לא יכול להבין את האין סוף. כי כמו שהחלק לא יכול להבין את השלם. יש דבר אחר שנקרא מגבלות. מגבלות זה מה שלא מאפשר לנו לממש את עצמנו בגבולות שלנו. בגבולות האמיתיים, בגבולות הטבעיים. כלומר, גבולות הם משהו טבעי. ממילא הוא לא חוסם, הוא לא מדכא, הוא לא משפיל, הוא לא מאפשר. להפך, הוא זה שמאפשר לנו להיות. מגבלות זה משהו חיצוני שחוסם ומגביל. נגיד לצורך המשל, נגיד שיש מכונית. שהגבולות שלה יכולה להגיע ל-200 קמ"ש. עכשיו יש תמרור שכתוב לו 50. עכשיו לא יכולה לנסוע יותר מ-50. זה הגבול וזה המגבלה. אז זו ההבחנה הראשונה חשובה בין גבולות לבין מגבלות. הבחנה חשובה שנייה בין חופש לבין אנרכיה. כלומר, חופש זה לא מצב שכל מה שבא לי אפשרי ולגיטימי. זה אנרכיה. זה חוסר גבולות. חופש זה לרצות לממש את עצמי עד הסוף. בלי מגבלות. אבל לא בלי גבולות. כלומר, כיוון שלשאוף בלי להיות בלי גבולות זה לא אפשרי בעצם, אז באמת אי אפשר אפילו אי אפשר לשאוף לזה. כלומר, אדם לא יכול לרצות דבר שהוא בלתי אפשרי. אין לנו את זה, זה לא טבוע בנו. נגיד, אני לא יכול לרצות לעוף. אני יכול לחלום שאני אף. אבל אני לא יכול באמת לרצות, כי זה בלתי אפשרי בהגדרה. אז אני לא יכול לרצות באמת דבר שהוא בלתי אפשרי בהגדרה. אני יכול לרצות לרוץ יותר מהר, כי זה אפשרי. אם אני אתאמץ, אם אני אתאמן, אני יכול לרוץ יותר מהר. אז אני יכול לרצות. אני לא יכול לרצות לעוף, אני יכול לחלום שאני אף. אותו דבר, אי אפשר לשאוף להיות בלי גבולות. אבל אפשר לחלום על זה. וזה חלום מסוכן. שמה שהוא רוצה באמת, הדבר שעליו הוא בוזה, זה לא החירות, אלא אנרכיה. הבעיה שאנשים מתבלבלים. אנרכיה זה מצב שאין בו סדר, אין בו שיטתיות, אין בו כלום. הכל אפשרי. באותה מידה. והכל לגיטימי. הנה, דוגמה, במקור הראשון. אמר רבי שמעון בן יוחאי, משל למלך בשר ודם, שבנה פלטין. פלטין זה פלס, ארמון. והבריות נכנסים לתוכה, ואומרים, אילו היה עמודים גבוהים, הייתה נאה. אילו היו הכתלים גבוהים, הייתה נאה. אילו הייתה תקרה גבוהה, הייתה נאה. כלומר, תמיד יש לנו הצעות לשפור, נכון? באים לבקר חברים, עברו דירה, וואו, איזה יופי, רק אנחנו עושים את המטבח יותר קטן, אתה שואל את זה, זה היינו מבין. תמיד יש לנו הצעות לשפור. שמה יבוא אדם ויאמר, אילו היו לי שלוש עיניים, אילו היו לי שלוש רגליים, היה יפה לי. כלומר, אנחנו לא באמת יכולים לרצות. מה, אם היו לי שלוש ידיים, זה היה נורא נוח. יכולתי להחזיק את המפתחות ביד שלי ביד אחת, הסלים ביד שלישית, בשנייה, את הילדים ביד השלישית. אם היו לי עיניים בעורף, אף פעם לא הייתי נתקע ברוורס. אפשר היה להפתיע אותי מאחורה. אבל אני לא באמת יכול לרצות עיניים בעורף או שלוש ידיים. למה? כביכול, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, נמנים על כל איבר ואיבר משלך, ומעמידך על מכונך. כלומר, כיוון שהגוף שלנו, או הגבולות האמיתיים שלנו, אז הוא לא מגביל אותנו. אז הוא מוגבל. נכון, אדם נכה, קוראים לו מוגבל. אז מה, מישהו מתפקד, אז הוא לא מוגבל. למה הוא לא נקרא מוגבל? כי הוא מתפקד בגבולות האמיתיים שלו. בגבולות שמתאימים לו, כי האדם בריא. נכון. אני מנסה. נגיד, איך אני יודע מה המקסימלי שאני יכול לרוץ מהר? אז זה גם, תלוי בי, לכל אדם יש גבולות אחרים. יש אנשים שנתונים שלהם שונים משני. נגיד, אדם שיותר גבוה ממני וחצי מטר, תמיד ירוץ יותר מהר. כל צעד שלא, צריך לעשות שני צעדים. אז יש לו את הגבולות שלו, יש לי את הגבולות שלי, איך אני אדע? צריך לנסות, אבל בעדינות. טוב, מצוות של התורה המים, גבולות או מגבלות? תלוי, אם מאמינים בתורה. כשמאמינים שהתורה היא שמימי, שאדון כל הנשמות, מי שברא אותנו, נתן לנו את התורה, אז מבינים שחוקי התורה הם לא מגבלות, אלא גבולות. כלומר, הם לא חוסמים את יכולת התפקוד שלנו בעולם, אלא הם מסרטטים לנו את הגבולות האמיתיים שלנו, את הגבולות האלוקיים שלנו. כלומר, זה לא שגוי יכול ללכת ולאכול בשר וחלב, ולאכול סרטנים, ולאכול שרתים, והכל טוב. ואנחנו יותר מוגבלים, כי התפריט שלנו מוגבל. אלא התורה מספרת לנו מה מתאים לנו לאכול בתור יהודים, ומה לא. אלא הגבולות האמיתיים. זה שכהן לא יכול להתחתן עם גרושה, זה לא מגבלה, אלא זה הגבול האמיתי שלו. בגלל שמי שקבע את החוק הזה, זה לא מוסכמה חברתית, זה לא משהו שרירותי, אלא מי שקבע את החוק הזה, הוא מי שברא את הנשמות של כל הכהנים, של כל הגרושות. אז מראש הוא עשה אותם לא מתאימים. אז זה לא מגבלה, זה הגבול. אז בואו נראה מה זאת חירות. אומר הרב, ההבדל שבין העבד ובין החורין, יש דפים למי ש... ההבדל שבין העבד ובין החורין איננו רק הבדל מעמדי, מה שבמקרה זה הוא משועבד לאחר וזה הוא בלתי משועבד. זאת אומרת, עבדות או חירות זה לא מסב סוציו-אקונומי, זה לא במה האדם עובד ואם משלמים לו על זה ומה הדרישות. אנו יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו הוא מלא חירות, ולהפך, בן חורין שרוחו הוא רוח של עבד. יכול להיות אדם שבתפקידו הוא עבד והוא חופשי לגמרי. יכול להיות אדם שתפקידו הוא מלך והוא עבד. הנה, דוגמה למלך שהוא עבד, אחשוורוש. הוא כאילו מולך על 127 מדינה, אבל באמת הוא טיפוס תלותי, הוא רק מחפש מי ישלוט בו. במצב כזה, כשמי שאמור להיות השליט, הוא לא יודע מה רוצה מהחיים שלו, אז נוצר וקום מאוד מאוד גדול. ומי שממלא אותו, מי שמנסה למלא אותו, זה מי שכן יודע מה הוא רוצה. ובשושן הבירה יש שניים כאלה, המן ולהבדיל מרדכי. אז בהתחלה המן מצליח, והוא מקבל את הטבעה, אז הוא המלך בפועל. הוא מחוקק הכל, הוא עושה מה שהוא רוצה, תחת. עכשיו, כשהחשברוש מגלה שהמן בעצם רימה אותו, זה מה שהיה אכפת לו רק האינטרסים שלו, אז הוא לוקח מהמן את הטבעת. מה כל מלך נורמלי היה עושה בזמן הזה? מה הוא היה אומר? גמרנו, מעכשיו, הטבעת אצלי, לא נותן אותה לאף אחד, נכון? מה עושה המלך חשברוש? ברגע שהוא לוקח את הטבעת מהמן, נותן אותה למרדכי. מסכן, הוא לא מסוגל להחזיק בה, היא בוערת בידיים שלו, כי היא לא מסוגל למלוך. אז הוא כאילו מלך, והוא בעצם עבד. דוגמה הפוכה, יוסף. יוסף מגיע לבית פוטיפר, אבל כל... עכשיו, עוד לפני... יוסף הוא מלך אמיתי. הוא בן חורי. הוא יודע את האמת, הוא יודע מה מתאים לו, הוא יודע למה הוא ראוי, והוא מבטא את זה. הוא אומר לאחים, אני מלך. והוא מוכן לשלם את המחיר. למה הוא מספר להם את זה בכלל? למה הוא מספר את החלום השני? כי הוא יודע שזאת האמת. והוא הולך עם האמת. ובכל מקום שהוא מגיע, הוא מנהל אותו. אם זה הבית של פוטיפר, אז הוא מנהל את הבית של פוטיפר, למרות שהוא צעיר וחדש ובא מארץ רחוקה. אם זה אחרי זה בכלא, אז הוא מנהל את הכלא. אחרי זה כשהוא הגיע לארמון של פרעה, אז הוא מנהל את כל מצרים. כי הוא כל הזמן היה בן חורין, גם כשהיה בכלא. למה הוא הגיע בכלל לכלא? כי הוא התעקש להיות אמיתי. כשכל הנסיבות היו נגדו, והבית שלו כבר, ויש לו המון מה להפסיד אם הוא ינבח באמת, ויש לו מה להרוויח אם הוא יסתה באמת, הוא מתעקש אל האמת. זה בן חורין. גם אם בפועל הוא עבד. או דוגמה ידועה, אסירי ציון, לברית המועצות. הם היו יותר חופשיים מהסוהרים שלהם, כי הם היו מוכנים לשלם את המחיר על העמידה על האמת. והסוהרים שלהם שרתו מערכת מושחתת ושקרית, שהם ידעו שהיא כזאת, אבל לא היה להם אונס למרות בה. אז הם יותר בן חורין. ברור שמי שמוכן, ישלם את המחיר על האמת. אז בן חורין זה רוח, זה לא מקצוע. אז מה זה כן חירות? אז מה מגדיר חירות? אומר הרב, החירות הצביונית, כלומר המצב, החירות שהיא לא מצב אלא הוויה, היא אותה הרוח הנישאה. רוח זה תנועה, כיוון תנועה. טוב, זה לא מצב של החיים, אלא כיוון תנועה של החיים. רוח נישאה, כלומר שמרוממת, שהאדם וכן העם בכללו מתרומם על ידה תהליך. כמו שאמרנו, זה לא מצב, הולך ומתרומם על ידה, להיות נאמן, מה זה נאמן? שהוא בפועל מחובר למקור, לעצמיות הפנימית שלו. כלומר, לתכונה הנפשית של צם אלוקים אשר בקרבו. כלומר, חירות זה להיות נאמן לעצמי, להיות בפועל מי שאני. אבל מי אני? אני זה לא הגוף שלי, כי אני גם כשהגוף שלי כבר לא יהיה. אני זה לא החשק שלי. כי יכול להתחשק לי משהו וזה לא יהיה טוב לי באמת. אז זה לא אני, כי אני לא טעות. והרצונות שלי עלולים להיות טעות. אז אני זה לא הרצון. אני זה לא הרגש. אני, עצם האני האמיתי שלי, זה היותי צלם אלוקי. אדם חופשי זה אדם שאוכל כמו שמתאים לצלם אלוקים לאכול. חושב כמו שמתאים לצלם אלוקים לחשוב. מרגיש כמו שמתאים לצלם אלוקים להרגיש. זה חופש. שהוא מממש בפועל את המיטב שלו, את המהות שלו. מה שאין כן, עכשיו, ובתכונה כזאת, אומר הרב, אפשר לו להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים. כלומר שהבפועל משקף את המטרה האמיתית של החיים, את המגמה של החיים, שהם שווים את ערכה. כל החיים אחרים הם לא מתגמלים. כאדם משקיע אנרגיות אמיתיות ומקבל מצב שהוא לא לגמרי אמיתי. אז זה לא שווה, הוא מרגיש שהחיים לא מכבידים, מעמיסים, שוחקים, אם הוא לא חופשי. כי הוא משקיע חיים תמורת הישרדות. מה שאין כן בבעל הרוח של העבדות. העבדות היא גם רוח, אבל זה גם כיוון של תנועה. אבל לאן היא מניעה אותו? לאן שאחרים רוצים. שלעולם אין תוכן חייו והרגשתו מעורים, כלומר ממוזגים, מחוברים, בתכונתו הנפשית העצמית, במי שהוא באמת, כי אם במשהו יפה וטוב אצל האחר, השולט עליו איזה שליטה שהיא. בין שהיא רשמית, אם זה בוס בעבודה, או מפקד בצבא, או מרצה באוניברסיטה, בין שהיא מוסרית, כלומר, כשאדם חושש ממה יגידו, איך זה ייראה בעיני בית הדין בהאג, או מגילת זכויות האדם של האום, כאילו זה נפקא מינה, החיים שלנו כאן. ומה שאותו האחר מוצא שהוא יפה ושהוא טוב, זה אדם משועבד. אדם שמחליף מכונית, לא כי הוא לא יכול לנסוע במכונית הקודמת, אלא כי הוא חייב שידעו שיש לו מכונית חדשה. אז הוא משועבד, למה יחשבו עליו? פעם בחור שלמדתי בישיבה, התארס עם בחורה, נחמדה וטובה, שאבא שלה עשיר מאוד. והם רצו חתונה צנועה במקום פשוט, ואבא שלה אמר, אין מצב, זה ירוס לי את העסקים, לא ייתנו לי אשראי. יחשבו שיש לי בעיות. הם חייבים להתחתן במלון, הם חייבים שיהיו שלוש צלחות עם שלושה מזלגות, כאילו. זו לא הייתה ברירה. והשתעבדו יחד איתו למעמד. לפעמים זה לא תלוי. אנחנו לא חופשיים לגמרי. אז צריך לדעת לוותר על דברים פחות חשובים של העיקר. זה תמיד שיקול של מה יותר חשוב. אבל צריך להיזהר. כל הזמן מנסים לשעבד אותנו. פרסומו תחום שלם של יחצנות, מעצבי דעת קהל, מנסים לעצב את הדעת שלנו. כשהילדים שלי היו קטנים, אשתי הלכה איתם ברחוב, וראו שלט פרסומת עם אורות צבעוניים, מנצנצים, קורצים. אשתי אמרה להם, אתם רואים? זה ילד רע, זה יצר הרע, ככה הוא נראה. כי יצר רע זה מושג מופשט, נכון? איך להכיר אותו? ככה בדיוק הוא נראה, כמו שלט פרסומת. כי מה המטרה של פרסומת? כל המטרה של פרסומת היא לשבש את שיקול הדעת שלנו. לגרום לנו להרגיש שאנחנו צריכים דברים שאנחנו לא צריכים. כי הדברים שאנחנו באמת צריכים, אין פרסומת. בכל מקרה נקנה אותם. מישהי ראתה פרסומת ללחם אחיד? למים? לחלב? לא צריך. אז מה עושה הפרסומת? גורמת לנו להרגיש שאנחנו צריכים דברים שאנחנו לא צריכים. הרי פרסומת לא באה לספק מידע. היא באה ליצור רוח, תדמית סביב משהו. מכלום. לנפח משהו מכלום, זה בדיוק חמץ.
אבל כל הדברים שהם מעבר לכן אנחנו רוצים, אין להם
שום. צריך שיש להם מקום. אבל צריך לשקול בשכל או בצורה ערכית, ולא על פי הדימוי החיצוני, אם אין מאחורה באמת. לפעמים משהו נראה יפה והוא באמת יפה, זה קורה. אז זה בסדר. אבל אני רוצה אותו כי הוא באמת, לא כי הוא נראה. משהו גם נראה זה לא חיסרון. אבל מנסים למכור דברים שאין להם תוכן, בגלל איזושהי תדמית. מוכרים שעון יד שעולה 5,000 שקל. למה שאדם ישלם 5,000 שקל על דבר שמראה את השעה בדיוק כמו שעון שעולה 50 שקל? אז מה? אז מראים מישהו עומד עם חליפה ששווה 5,000 שקל, מאחוריו מכונית שעולה 500,000 שקל עם השעון הזה. אז מה, כל מישהו קונה את השעון יקבל מכונית וחליפה ומכונית? זה בא ליצור תדמית של מצליחנות. נכון, עושים דוגמנית מוכרת ארטיק. אז מה, כל מישהו תאכל ארטיק תראה כמוה? זה בא ליצור תדמית של משהו נחשק סביב המוצר הנשגב הזה. כמו מה?
זה
נכון. כאילו, אדם שמשווק משהו, איך ידעו שהוא קיים? זה אדם שמייצר משהו. אז הוא מותר לא לפרסם את עצמו. אבל בצורה עניינית, הכי אמיתי, שיהיה בצורה עניינית. היום כבר מרוב שכולם מנסים לעבוד על כולם, יש אתרים שבאים להשוות. נכון? מה באמת נותנים לך? ואז פתאום מתגלים דברים אחרים. לא. זה מגלה לנו את הרצון האמיתי שלנו.
אבל
בסוף
זה כאילו, זה מגלה את הרצון האמיתי אבל.
לא, לא שינוי, אלא שחזור.
אבל מי לא יודע, זה ההכנעה.
הנשמה שלך יודע. הרצון האמיתי שלך הוא תורה, כמו של כל יהודי, כי משם באנו.
אני
חושב
להגיד, כאילו, אני חושב את זה ככה, אני חושב את זה, אבל... זה מספיק, כאילו. עכשיו, זה לא חושבת, העבודה
של... כמה מה?
העבודה של הסקירה.
כן.
אני חושב ככה, כאילו, מלא שלנו, ולהגיד, זה הרצון האמיתי שלנו.
בגלל זה מזגש תפילה, כדי שנכיר את הרצונות האמיתיים שלנו.
כאילו, רק
ונכיר בהם את
הרצונות
שלנו ונחבר את הרצונות שלנו לקדוש ברוך הוא. ברור, בלי, מה זה רק אמונה? בלי אמונה אין חיים. זה רק קליפה של החיים. זה רק לשרוד, לעבור את החיים. אז ממילא גם הרצונות הם איך אני עובר את החיים בצורה הכי נעימה, הכי משתלמת, הכי מרשימה. אבל הרצון האמיתי שלנו, שבגללו באנו לעולם, הוא הרצון של החיבור לקודש. ברור, יש רמה מסוימת שבה הקודש הוא טבעי לנו, ויש רמה מסוימת שעדיין לא. אבל אם אני מקבל את העול במקום שצריך, אני יותר חופשי מי שלא מסוגל לקבל עול כי הוא חייב לעשות מה שבא לי. טוב, האמת שזה בדיוק הנושא של השיעור. וזה אין לזה. טוב. אומר הרב, ואנחנו כבושי הגלות. מה הכוונה כבושי הגלות? הגלות היא כמו מכבש שדורך עלינו, לא מאפשר לנו להופיע במלוא שיעור הקומה שלנו, שכל כך הרבה מאות בשנים היינו משועבדים בידי אדונים קשים, כלומר יש איזשהו פרדוקס. עם שהוא הכי חירותי מצד אחד, שתמיד מרד בכל מי שניסה לשלוט בו, מצד שני אין עוד עם שרוב שנות ההיסטוריה שלו היה משועבד. אז עם ישראל גם בזה נושא הפכים. מצד אחד היינו הכי משועבדים, מצד שני אנחנו הכי חירותים. אבל תכלס, היינו משועבדים. אז איך נשארנו אנחנו? איך שמרנו על הזהות שלנו? הרי יש נטייה טבעית של עבד להזדהות עם הערכים של האדון. כי הוא שולט עליו, והחיים שלו תלויים בו. אז באופן טבעי הוא מאמץ את תפיסת העולם של האדון. יש, לפעמים זה הפרעה נפשית, נקראת תסמונת סטוקהולם, שבני ערובה מזדהים עם החוטפים, אפילו אחרי שהם משתחררים כבר. כי ברגע שהחיים תלויים במישהו, הוא נהיה אדונים שלי. אפילו אם, לא, אפילו אם כבר לא רשמי, פסיכולוגי. אז איך עם ישראל ניצל מזה? אומר הרב, לולא פנימיות נשמתנו העליונה, הספוגה רוח של חירות, ספוגה הכוונה זה פנימי לה. מה הכוונה רוח של חירות? רוח של הכרה עצמית פנימית, שהיא, איפה החירות לנו נמצאת? חרות על הלוחות. אל תקרי חרות, אלא חירות. לולא זאת המתנה הנפלאה שלנו, שניתנה לנו מאז, בעת צאתנו לחירות עולם מיד פרעה מלך מצרים, זאת אומרת, יציאת מצרים יש בה שני שלבים. זה מה לא ומה כן. אנחנו כבר לא עבדים של המצרים, אבל מי אנחנו כן? את זה לא קיבלנו מיציאת מצרים, אלא רק קרוב לחודשיים אחר כך. את זה קיבלנו בהר סיני, את תעודת הזהות שלנו. מי אנחנו? הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ואתם תהיו לי, ממלכת כהנים וגוי קדוש. עכשיו אנחנו יודעים מי אנחנו. אבל חירות באמת היא מותנית בזה שאני יודע מי אני. אז לפני שהגענו להר סיני, לא היינו באמת חירותיים. בשני שלבים. בשום מקום בתורה לא כתוב שלח את עמי, כביטוי בפני עצמו. מה כתוב תמיד? שלח את עמי ויעבדוני. זה ביחד, זה חירות. מה לא ומה כן. אבל זה לא שיעבוד, כי חירות זה להיות אני. מה זה אני שלי? אני הכי עמוק שלי. זה החלק אלוק הממה, בצד האלוקי שלי. איך אני מתקשר איתו? איך הוא מדבר אליי? בתורה. אז לשמוע בכל התורה, זה להיות חירותי. אז לפעמים זה גם מרגיש חירותי, לפעמים לא. אבל לולא התורה, באמת לא היינו יכולים להיות חירותיים. לולא זאת, הייתה הגלות יכולה להפוך רוחנו בקרבנו לרוח של עבדים. יש כזה סיפור מפורסם על אסיר שישב 50 שנה בכלא. ואחרי זה היה למלך הזה יום הולדת, והכריזו שכל אזרח יכול לבקש בקשה, והמלך ימלא את הבקשה שלו. ואז מגיעים בסוף לאותו אסיר, ושואלים אותו, אומרים לו, המלך אמר, אתה יכול לבקש בקשה, תבקש מה שתרצה תקבל. הוא אומר, אני רוצה את המיטה הכי טובה בכלא. מה, אתה מבקש לצאת? אבל לא, מבחינתו, אחרי 50 שנה, החיים זה הכלא, אז החיים המושלמים זה להיות האסיר מספר אחד. אז כבר זה השאיפות שלו, זה העבדות. עבדות זה שכשיש פער בין השאיפות לבין המציאות, מנמיכים את הגובה של השאיפות לנומך של המציאות, במקום לשאוף לרומם את המציאות לגובה של השאיפות. עבדות זה להתפשר ולהסתגל. אבל הננו מפגינים, מפגינים הכוונה מבטאים, הננו מפגינים בזה ברוחב לב, בזמן, בחג זמן חירותנו, כן, ליל הסדר, הכלים הכי יפים, כל הבגדים, שווים בהסבה, כי באמת הננו חשים את עצמנו בני חורין בעצם מהותנו, כלומר גם אם לא במצב הפוליטי. אתה לא צריך ילד קטן בעיירה, שהוא הולך בבגדים קלים בחורף, בקר לו. והולך מולו הילד של הפריץ עם כל הבגדים וכל הזה. הילד היהודי מקנה בו? לא באמת. כי יודע שהוא גוי ואני יהודי. כי יודע ששווה להיות יהודי. אני, הרבה יותר משהו להיות גוי ישיר. זה בן חורי. תמיד אנחנו בתהליך של חירות. זה מה שאמרנו, שחירות זה רוח. כלומר, זה כיוון תנועה. רוח נישאה שאדם הולך ומתרומם יותר ויותר להיות נאמן. לעצמי מתופנית שלו. במידה שהוא נאמן, הוא חירותי.
אבל
לא נכחנו
שאפילו להיות עבדים שאנחנו
חושבים
להיות חירותיים.
כי זה אותו דבר. כי השליטה של... אנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא לא כי משתלט עלינו. אנחנו באמת ש... ולהיות אמיתי זה להיות חופשי. לחיות את החיים האמיתיים שלי זה להיות חופשי. החיים האמיתיים שלי זה החיים שלי איתו. שאני זוכר שאני שלו ואני שמח בזה. רוצה... זה חופש. נכון. אתם יודעים איך תראו את השיר הזה של רבי דלת, תראו בעמוד 2 למטה. עבדי זמן, עבדי עבדים הם. כלומר מי שסוגד למשהו שהוא תלוי זמן, עבד השם, הוא לבד חופשי. למה? כי זה הכי טבעי, כי אני באמת שלו. הוא עשנו ולא אנחנו. על כן, בבקש כל אנוש חלקו, חלקי השם. אמרה נפשית. כשהשאיפות של האדם זה שתהיה לי פינה קטנה שקטה בחיים שיהיה לי טוב בה. זה להיות עבד של הפינה הקטנה, של המגבלות שלה. אבל, אומר הפסוק, מבקשי השם, יבינו כל. אז במה מתבטא זה שאנחנו בני חורין? תראו לעצמכם, אסיר ישב בכלא וסבל מאוד ואז השתחרר והוא כל כך שמח בשחרור שכל שנה בתאריך של השחרור הוא היה עושה מסיבה לכל החברים שלו. כמה שנים אחר כך שוב שם אותו בכלא בתנאים לא פחות קשים. הוא ימשיך לחגוג את יום השחרור הקודם? מן הסתם לא, נכון זה מצחיק, מה זה משנה? יופי, שחררו אותי פעם, עכשיו אני בכלא, עוד יותר גרוע לי. אז למה ישראל חוגגת ליל הסדר גם בגלות? אז התשובה היא, כי באמת קרה משהו ששחרר אותנו בצורה בלתי הפיכה. אבל מה זה הדבר הזה שהטביע בנו חותם של חירות? שלא משנה באיזה מצב מדיני נהיה אחר כך, נשאר בני חורין. זה מתן תורה. אז בליל הסדר אנחנו מבטאים את זה שאנחנו בני חורין בעצם מהותנו. במה זה מתבטא? אומר רב, השאיפה הנאצלת שלנו אל הטוב ואל הנשגב היא אצלנו השאיפה העצמית שלנו, שאנחנו חשים ברוחנו פנימה מהו הטוב ומהו הנעלה. זאת החירות, שלא צריכו להשתלט על הרצונות שלנו. טוב, אז הנה אותם במקורות הבאים יש אותם הגדרות של חירות. הנה, הרב חלה, התאמת מהלך החיים, כלומר ההתנהלות שלהם בפועל עם הרוח הפנימית, היא ורק היא החירות האמיתית. או תראו שתי שורות מלמטה בעמוד אחד. חירות, הגדרה של הרב ציודה, חירות פירושה התגלות התביעה הפנימית במציאות המעשית. שהחוץ והפנים מתאימים, זה חירות. כשאני בפועל, מי שאני באמת. נגיד, אני חייב לנשום. אני פוגע בחירות שלי, ושאני חייב לנשום? חייב. אין לי ברירה, אני חייב לנשום. זה פוגע בחירות שלי, שאני חייב לנשום? לא. למה לא? כי זה החיים שלי. ככה טבעי לי לחיות. אדם שיש לו נטיות של יצירה, והוא יוצר, זה כובל אותו או משחרר אותו? הוא עבד ליצירתיות שלו? או שהוא להפך, הוא הכי חופשי כשהוא יוצר. זה מה שמתאים לו, להיות אדם יוצר. לכן, שני החגים שהתורה מחברת אותם זה פסח ושבועות. בספירת העומר. התורה אומרת לנו שהם קשורים. כי פסח באמת זה חירות הגוף הלאומי, ושבועות זה הנשמה הלאומית. ברור. נולדנו. והם ישראל תמיד יחיה. למה חוגים יום הולדת לילד קטן? שלא יודעים איזה בן אדם הוא ילד. אז לא רואים את האישיות שלו.
לא, אבל נשאר לא ממש,
כן, אבל זה בדיוק העניין, שהשיבודים האחרים, הם כבר היו חיצוניים, כי כבר קיבלנו תורה. ונשארנו נאמנים לעצמנו ולתורה, גם לתוך השיבודים האלה. אז היינו בני חורים יותר מהשובים שלנו. כי לנו יש צינור פתוח לשמיים, ולא אם אין. אז הם יותר חזקים בארץ. אז הם יותר מוגבלים מאיתנו. אז אנחנו יותר בני חורים מהם.
איך
הם יהיו מחוברים לעם ישראל?
איך הם
לא עבדים, אמרתי מחוברים. לא עבדים במובן השתלטן, אין לנו עניין לזה. אבל כשהם יהיו שותפים. בטח, אם הוא לא רוצה. אבל אתה מכיר מצוות כי לא נעים לו, מה להגיד? הוא לא חופשי, הוא נעלה, מכיר מצוות, כי מה להגיד? אז הוא שעבד לחברה. אמרנו, חירות זה רוח, נכון? חירות זה לא נתונים, מה שהרב אומר. יכול להיות עבד שהוא בן חורין, יכול להיות אדם שהוא מלך, הוא עבד גמור. טוב, עכשיו, אז אחרי שהבנו מה זה חירות, עכשיו איך זה קורה בליל הסדר? מה מבטא זה בליל הסדר? אמרנו שליל הסדר זה יום הולדת שלנו, של עם ישראל. נכון, כשיש יום הולדת לילד, אז איזה עוגה אופים? זה העוגה שהכי אוהב, נכון? אז קיבלנו עוגת יום הולדת, מתה. זה האוכל שהכי מתאים לעם ישראל. למה? אומר הרב, באמצע עמוד 2, הפסקה שמתחילה במילה מרור, אומר הרב, המצה היא זכר לחירות. זכר הכוונה ביטוי, לא זכר מובן ארכיאולוגי, אלא היא מבטאת את החירות. שיסודה היא, הנה, זה ההגדרה, עכשיו נראה את ההגדרה של יהודי חופשי. מי זה יהודי שהוא בן חורין? זה יהודי שמבין שיש לו את ההכרה שכל דרך השם כתורה, או מה שהתורה רוצה מאיתנו, היא תולדה נאמנה, תולדה זו תוצאה, נאמנה מדויקת למקור, כמו עדות נאמנה, אז כל דרך השם כתורה היא תולדה נאמנה. מה הכוונה נאמנה? מכוונת, מתאימה בדיוק לפי אמיתת טבעיותנו הכללית, כלומר הלאומית, מצד כללות כנסת ישראל. כלומר, להבין שכל מה שהתורה והמצוות אומרים, זה מה שבאמת הכי מתאים לי, זה להיות יהודי בן חורי. על כן, החירות האמיתי הוא להתפתח על פי הטבע הפנימי, בלא עירוב יסודות זרים המעיקים. מה? במצה יש אותה כמות קלוריות כמו בכמה פרוסות לחם, והוא הוזהר פה. אבל כמה פרוסות לחם תופסות הרבה יותר נפח מאשר מצה, נכון? למרות שיש אותה כמות קמח, אותה כמות מים, מה יש בהם שאין במצה? אוויר. כלומר, הניפוח החיצוני הזה. מצה זה מי שאני בפועל ומי שיש מה שיש לי בפנים, שאני חי לפי התוכן שלי. שמענו, זה בדיוק ההגדרה של חירות. וגם בלי יסודות זרים, בלי תבלינים, בלי שמרים, אפילו בלי מלח. פשוט להיות אני. זה מצא. אומר הרב, זהו אמנם מצד עצם טבע הנפש, אבל ישנם גם כנסיגים שנדבקו בנו. הרי כמו שלמדנו על המידות, בטבע אין דבר נקי. כל דבר שהוא טבעי הוא מעורבב, מטוב ורע. מאז חטא אדם הראשון. אין בטבע זהב טהור, אין בטבע כסף נקי, אין בטבע נפש נקייה, שלא צריך לעשות עבודה על המידות. אז מצד הסיגים האלה שנדבקו בנו, תקועים חזק, והם אינם נותנים לטבע הטהור הישראלי, לטבע של הנשמה, הטהורה, לצאת אל הפועל. כלומר, לא כל מה שאני חווה כאני, זה באמת אני. זה שאני באמת חווה, זה לא אומר שאני חווה את האמת. זה רק אומר שאני באמת חווה. בסדר? חוויה יכולה להיות מאוד עוצמתית, ולא אמיתית בכלל. האמת? דבר השם. לא. בסדר. אז זה שיש מחלוקות בתורה, זה תוצר של הגלות. במצב האידיאלי, יש דבר השם אחד, יש סנהדרין. במצב של, שכן יש 70 פנים לתורה, בפועל גם, אז כל אחד שהוא מחובר לרב, שמחובר לרב, שמחובר לרב, עד משה רבנו, הוא סבר גמור. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אז ישנם גם כנסיגים שלא נותנים לטבע הטהור הישראלי לצאת אל הפועל. על כן, מצידם, כלומר כתוצאה מזה שהם כרגע בפועל חלק מהאישיות שלנו, איננו צריכים לקבל גם כן את העבדות הנעימה. עבודת עבד להשם אלוקי ישראל. זאת אומרת, נדמה לי שהזכרנו פעם, שמערכת היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא היא מערכת יחסים משולשת, אומר ספר העיקרי. זה גם כמו בת לאבא, כי הוא ברא אותנו, אנחנו שלו, הוא מקור החיים שלנו, כמו אבא. זה גם כמו הרעיה לדודה, כלומר האהובה לאהובה, שיר השירים. וגם כמו שפחה למלך, גם וגם וגם. למה צריך גם וגם וגם? כי לכל איכות של קשר יש את היתרונות שלה שאין לאחרים. בת לאבא, אין לזה תחליף, וזה בלתי הפיך. החיסרון זה שלא בוחרים בזה. אז לכן גם צריך את היחס של הרעיה לדודה. נכון שאנחנו נולדנו מתוך השם, אנחנו גם בוחרים בקשר איתו. יש בזה גם את היתרון של אישה וגם של בת. אבל גם זה וגם זה עדיין לא מספיק. כי גם בת וגם אישה יכולים קצת לשחק עם הכללים ולחפף, ולא נורא כי אוהבים אותם. עבד, הוא לא יכול להתפטר, הוא לא יכול להגיד שוק, טוב שלום, לא מתאים לי. הוא חייב. אז זה חלק מחיבור שלם לקדוש ברוך הוא, לדעת שאני לא רק רוצה, אני גם חייב. כי בלי זה, זה לא יהיה אמיתי עד הסוף. כל עוד יש לי אשליה שאני בוחר פה, ואני עובד את השם כי אני בוחר בזה, אז זה עדיין לא עבודת השם. אז בעבדות חיצוני יש הרבה חסרונות. הון עבד הוא מחפף. ברגע שיתנו לו חופש הוא ירדם, הוא יברח. לא מעניין אותו האיכות, לא צריך להשגיח שהוא עובד. כי לא אכפת לו אם תצא עבודה טובה או לא, כי זה לא שלו, זה לא מעניין אותו. אז כשאנחנו עובדים את השם, לא הכוונה לזה. אלא, אומר הרב, שאומנם אחרי שיסורו מאיתנו כל הצדדים הרעים של העבדות, יישאר לנו הצד היפה שבו. מה זה הצד היפה שבעבדות? זה הצד שעל ידו יוכל האדם באהבה לסבול, לסבול הכוונה לשאת, להכיל, גם כדי משהו נגד רצונו ונטייתו. זאת אומרת, לא להרגיש ויתור וקורבן, חנוק, כשאני עושה את האמת. שהוא יסוד המרור. אמרנו, למה אוכלים מצה? כי מצה זה אנחנו. מה מצה זה מה שמתאים לנו. אבל אחרי המצה, מיד אחרי המצה, הדבר הבא שאומרים שאוכלים זה מרור. למה? זה שלא נשלה את עצמנו שאנחנו כבר שמה לגמרי. התורה אומרת, תאכלו בליל הסדר, ביום של חופש, של חג החירות, תאכלו משהו לא טעים, שלא נעים לאכול אותו. וחובה להרגיש את הטעם של המרירות. נכון, מי עושים קפסולות מרור, שלא מרגישים את הטעם? היו עושים בזה ידי חובה. מה פתאום? צריך להרגיש את הטעם של המרירות. נכון, לא כמו ילדים שמטביעים את המרור בחרוסת. יש עניין להרגיש את המרירות הזאת. למה? כי זה רובד באישיות שלנו, שחייב להכיר באמת, גם כשזה לא נעים, כדי שנוכל להיות אנחנו באמת. אומר הרב שהוא יסוד המרור, לקבל באהבה את מרירות החיים, תחושת חוסר ההתאמה, כשיודע שיש לפניו מטרה עליונה ונעלה מוסרית. למשל, נגיד, בקרב, חייל נפצע, החובש מטפל בו, ואז יורים עליהם, החובש מבין שהם באזור סכנה. עכשיו החובש לוקח אותו על הידיים ורץ. הפצוע שוקל 90 קילו והחובש 40. עכשיו, מה החובש מרגיש? הגוף של החובש צועק לו, תזרוק אותו, הוא כבד, יורים עליך. והנפש שמחה, אני מציל חיים של בן אדם. אז הנה, יכולה להיות סתירה מהותית בין התחושה של הגוף, לתחושה של הנפש. המציאות מרה, האמת מתוקה. אז מי שאוהב את האמת, אז גם המציאות מתוקה. כלומר, זה שאוכלים מרור, זה מלמד אותנו שהמרירות הזאת היא מזינה. היא ממשיכה את החיים. למרות שהיא לא נעימה, וכמו שנראה עוד מעט, לא למרות, אלא דווקא בזכות שהיא לא נעימה. כתוב, על דברים טובים מברכים ברוך הטובה אמיתי, על דברים רעים מברכים ברוך דיין האמיתי, כי זה לא אותו דבר. כשלעתיד לבוא יבחור רק הטובה אמיתי, כי אני כל כך מחוברים לרצון השם, שכל מה שהשם רוצה להרגיש, שזה הכי טוב שיש. אבל אסור להתייפייף בכאילו. אם זה מר, זה מר. טוב. קיצור, אז אנחנו לא לגמרי מצא, כלומר אנחנו גם מצא, אבל לא רק. אנחנו גם, יש לנו גם צד של מרור, בכל אחד מאיתנו, אבל לא רק. אז מי אנחנו? אם אנחנו גם מצב וגם מרור, אז מה אנחנו? כורך. זה השלב הבא, בליל הסדר. אומר הרב, מה זה כורך? מה המשמעות הרוחנית של כורך? אמרנו, כל ליל הסדר זה תהליך של יציאה לחירות. אומר הרב, שני הכוחות הללו, כוח העבדות וכוח החירות, צריכים אנחנו להבינם לא בתור שני כוחות נפרדים. כלומר, זה לא קווים מקבילים באישיות שלנו. הרב ג'קיל ומיסטר הייד. אנחנו לא סכיזופרנים, רוחניים. זה לא שני כוחות נפרדים שאינם פועלים זה על זה, וכל אחד מתייחד למקצוע אחד בחיים. הרי הנפש היא הוליסטית. כי אם הם שניהם מחוברים יחדיו, מחוברים, לא רק שכנים שמשתפים פעולה, אלא מחוברים יחדיו, ומשלימים זה את זה. מה זה אומר משלימים זה את זה? כל אחד לא היה הוא אם לא השני. כלומר, יש ביניהם הפריה הדדית. איך? אומר הרב, כוח החירות שבמצא, המראה את הסגולה הפנימית של ישראל לאהבת השם יתברך, ואהבת תורתו ומצוותיו, ואהבה של נטייה טבעית, הוא בעצמו ייתן עוז ועוצמה לנו להתגבר על הנטיות הפרטיות, כלומר המסוימות, הנקודתיות, הפרטניות, שעוד לא נגמרו, עוד לא הבשילו לפי רוממות המטרה הכללית, ושעל כן, בגלל שהן בוסריות וחלקיות, הן נראות ונרגשות, ככה נראה לנו בהכרה, ככה מרגיש לנו בנפש, כמתנגדות, כלומר כאילו הן מתנגדות לדרך השם, שבאמת היא הטובה והנעימה. זאת אומרת, מכוח מה יש לי כוח לעשות דברים שאני לא רוצה ולא בא לי? כי זה מה שהתורה רוצה, כי זאת ההלכה. מה נותן לי את הכוח לעשות דברים שאני לא רוצה? שיש דברים שאני כן רוצה, שאני מבין, שהרגשתי כבר פעם את המתיקות. מי שטעם יין הונגרי, לא יש כך. כי מי שפעם טעם אהבת השם, מי שפעם טעמה תפילה אמיתית, אז היא יודעת מה. וזה מה שנותן את הכוח לאותם צדדים שעדיין לא שם. כי אנחנו יודעים שזאת האמת. אז כך, כוח החירות מזין את כוח העבדות. עכשיו, איך זה עובד להפך? איך כוח העבדות, מה הוא נותן לכוח החירות? אומר הרב, ומתוך כוח ההתגברות של העבדות, תופיע ביתר עוז סגולת החירות. כלומר, ההתגברות זה לא רק שרידה, הישרדות של היראת שמיים שלנו, אלא זה מעצים את החיבור הפנימי. זה כמו, מתי יודעים שחברות היא אמיתית? כשהם יכולים לשלם עליה מחיר. וכשהם משלמים עליה מחיר בשמחה, כי זה בשביל החברות, סימן שיש פה קשר אמיתי. כשהם מרגישים שהם שווים מחיר על הקשר עם הקדוש ברוך הוא, על הנאמנות לתורה, ועושים את זה באהבה, אז דווקא בגלל שזה לא בא לי, אם זה היה תלוי בי, זה מגלה, זה חושף רבדים הרבה יותר עמוקים בקשר עם הקדוש ברוך הוא. אומר הרב ששני אלה הכוחות אינם סותרים זה את זה, כי הם מחוברים יחד להמציא לעולם את החירות המעולה. עכשיו יש פה מדרגה שלישית. יש חירות, יש עבדות, ויש חירות מעולה. והחירות המעולה הזאת, יש בה פנימיות, יש בה עוצמה, יש בה חשק. בלשון הרב, שכבודה ועוז חמדתה, כבודה, כבוד זה פנימיות, עוז ועוצמה, חמדה וחשק. כמו לא תחמוד. אז כבודה ועוז חמדתה של החירות המעולה, איננו נגלה כי אם ביות על אבותה העתרה של העבדות הרוממה. מה זאת אומרת עבדות רוממה? זה לא עבדות שחוסמת ומקטינה, אלא היא מצמיחה לגובה שלפי התודעה שלי לא הייתי מסוגל להתרומם אליו. אחרי זה נקרא עבדות, כי זה מעל הרצון שלי, לא כי זה מתחת לרצון שלי. לא כי זה לא מתאים לרצון שלי, זה מעל הרצון שלי. אז אני בכוח צריך להתרומם לשם, במובן מסוים. עבדותו של מלך הכבוד. שהיא החירות הגמורה. על כן, הצורה השלמה של החירות באה ביותה נכרכת עם העבדות. זה לא פשרה, טוב, אז גם וגם. אלא זה שיקוף של המצב האידיאלי, שיש בי גם מצב וגם מרוב. שאז ימצא האדם בנפשו השלטון הגמור, הראוי לבן חורין באמת, המושל גם כן על הגדול שבכוחות, שהוא כוח החירות עצמו. מה זאת אומרת? ככל שכוח בנפש הוא יותר עוצמתי, יש לנו יותר נטייה להתמכר אליו, כלומר לפתח תלות כלפיו. ברמה של בלי זה אני לא יכול. ואז הכוח הזה עלול לשעבד אותנו. למשל, שכל, חשיבה רציונלית, היא מאוד משתלמת. היא עוזרת לקבל החלטות נכונות, היא נותנת לנו תמונה מדויקת. אז יש אנשים שעלולים להשתעבד לרציו, לחשיבה הרציונלית. במה מתבטא השעבוד? מה שאני לא מבין, אני לא מקיים. מה זאת אומרת? מה? למה שיש דברים שלא מבין? מה זאת אומרת? שום שעבד לשכת. כי תמיד יש דברים בחיים שהם לא יהיו מובנים. מה, את הגוף שלנו אנחנו מבינים? קצת. אבל יותר לא מבינים מאשר מבינים. את הנפש שלנו אנחנו מבינים? מה?
זה לא דבר, זה לא מבינים.
כן, אבל את הנפש שלנו אנחנו לא מבינים. פשוט הרצונות שלנו אנחנו לא מבינים. וזה לא מפריע לנו. לא כל דבר צריך להבין. זאת אומרת... כן, אבל זה מהותי לחוכמה, חלק מהותי מלהיות חכם, זה לדעת מתי לא חכם להיות חכם. כי אם אדם לא מסוגל לא להסתכל על דברים בדרך השכל, אז מפסיד חלק מאוד גדול מהחיים. איך הוא ישחק עם ילדים שלו? איך הוא... כאילו יש המון דברים שבהם השכל לא אמור להיות מרכזי. לא צריך שהם יסתירו את השכל. אבל לא תמיד השכל צריך לשלוט. אז מי שלא מסוגל להשתחרר משלטון השכל, אז הוא משועבד לשכל. יש נטייה מאוד 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 עוצמתית בנפש, הרצון להיות חופשי. שאף אחד לא יגיד לי מה לעשות. שאני באמת יוכל לעשות מה שבא לי. הנטייה הזאת כזאת עוצמתית, שהיא עלולה מאוד מאוד לשעבד. ומה זה מתבטא שהיא משעבדת? זאת אומרת, מה? אני לא רוצה, אז אני לא עושה, מה? מישהו יכריח אותי? אני עושה רק מה שאני רוצה. מה זה אומר? אדם שחושב ככה, שמשועבד לחירות. ולהיות משועבד לחירות, זה שיעבוד הכי קשה שיכול להיות. למה? כי מי שמשועבד לכל דבר אחר, אז הנטייה לחירות היא נלחמת בשיעבוד הזה. אבל אם הנטייה לחירות היא בעצמה משעבדת, אז מי ילחם בה? כמו מי שמשועבד לחופש, הוא העבד הכי גדול שיש. מי שחופשי באמת, זה רק מי שמסוגל לוותר על החופש בשביל האמת. זה מה שהרב אומר, שזה השלטון הגמור הראוי לבן חורין באמת. המושל, גם כן על הגדול שבכוחות, שהוא כוח החירות עצמו. טוב, לא נגמר לי לסדר, אבל נגמר לנו הזמן. אז רק נגיד בקיצור, שהמשך זה, הדבר הבא שאוכלים, אחרי השולחן עורך, זה עוד מצה שנקראת ספרון. כי ההמשך זה, ככל שאדם יותר נאמן לדרך השם, אז מתגלות היכולות הצפונות בעומק הנשמה, יותר מהירות, יותר נוכחות. והשיא זה, אחרי יברך ויעלל, נרצה. שאדם כבר לא רק רוצה, אלא גם נרצה. הוא נמשך מעצמו אל הקודש, וסולד באופן טבעי מכל מה שסותר את הקודש. זאת השלמות. אבל כדי להגיע אליה, צריך לעבור דרך יציאת מצרים, כלומר, דרך השיעבוד ודרך היציאה לחירות, והמצה, והמרור, והכורך, והצפון, והלב, ואז נרצה. כן תהיה לנו, תורת השם, בשנה הבאה, ירושלים הבנויה.